טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים במורות התחייה בפסקה י', פסקה מאוד חשובה. תכונת נפשה של כנסת ישראל, זה אפשר להגיד שזה השם של השיעור. תכונת נפשה של כנסת ישראל, היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. בכל עם ולשון התכונה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על תוכן הכלכלי לכל צורותיו. זה עמוד סמך ד', פסקה י', כן? אורות התחייה, פסקה י', עמוד סמך ד'. עוד פעם, אני אחזור. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. קודם כל הרב אומר, אנחנו שונים. שונים כאומה, מכל האומות, אנחנו נבדלים מהם. בספר התניא הוא מביא בפרק הראשון, נדמה לי, או השני, נדמה לי שסוף הפרק הראשון, שהנפש הבהמית של ישראל היא שונה מהנפש הבהמית של אומות העולם, של הגויים. זה ברמה הפרטית. הוא מסביר שמה שהגויים, שהנפש הבהמית של ישראל היא מקליפת נוגה. כלומר, היא מקום פרווה כזה, כן? אפשר להעלות אותה אל הקודש, ואפשר ליפול איתה אל הטומאה. אבל היא עצמה, כשלעצמה, יש בה מידות של מארבעה יסודות, הוא מסביר שמה. מיסוד האפר, עצבות ועצלות, מיסוד המים, אהבת התענוגים, מיסוד הרוח, התפארות, ליצנות, רכילות, מיסוד האש, כעס וגאווה. יש בה גם מידות טובות שהן טבעיות לישראל, כן? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. כל זה ברמה הפרטית. הרב קוק, אבל הגויים הם, הנפש הבאמת שלהם היא משלוש קליפות קשות, ככה הוא כותב. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלהם היא אל הטומאה, כן? אלא ברמה הפרטית. נטייה יצרית מאוד חזקה, חומרנית. התיקון שלהם על ידי ישראל. מכל מקום, כן, אבל כשישראל יעלו את העולם, אז גם הם יעלו. כן, העולם עתיד להתקן, זו עמת הנחש הקודמני עתידה לעבור. גם הגויים יתעלו, ככה הרמח"ל מסביר בדרך השם. על ידי העילוי של ישראל, אנחנו, זה השליחות שלנו, זה התפקיד שלנו. מכל מקום, הרב קוק, הוא פה לא מדבר כמו בעל התניא ברמה הפרטית, אלא ברמה של נפש האומה. מסתכל על האומה כנפש אחת, שיש לה תכונה נבדלת מתכונת הנפש של כל עם ולשון. מסתכלים על אומה ככלל, לא כאוסף של פרטים, אלא כהוויה אורגנית, בעלת איברים. והאומה הישראלית היא שונה, היא שונה מכל האומות, במה? אז הוא מסביר. בכל עם ולשון, התכונה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. יסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמיים, והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים, פי משאלות לב האדם, כשהם באיזה קיבוץ, על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אז אני אסביר רגע. אני אסביר. מה שהנקודה הפנימית של שמאגדת את האומה, כל אומה אחרת מלבד האומה הישראלית, זה בעצם התוכן הכלכלי, לכל צורותיו. מה זה התוכן הכלכלי? יש לאדם נוחות כלכלית, רווחה, יש לו איזה מין כמו חברת אחריות גדולה, חברת ביטוח, רב קוק כותב. אני משלם מיסים, ואני יודע שמישהו יסלול כבישים, מישהו יגן על הגבולות, נכון? מישהו ידאג לתשתית חשמל. יש לי שקט. תועלתניות. זה נוח, זה נוח. אני נותן את חלקי בכלל, והכלל הוא מאפשר לי איזשהו ביטחון כלכלי. אנחנו רואים אצל כל מיני עמים, שאם אין ביטחון כלכלי, יש עוני או משהו כזה, זה מאגרים, נכון? immigrants. immigration, הם עוברים, לא נוח להם עכשיו, אז הם עוברים למקום יותר טוב, יחיו יותר ברווחה. לא, אבל הסיבה שמתאגדים זה בסופו של דבר סיבה חיצונית, שהיא שייכת לצד החומרני של החיים, שאנחנו לא מזלזלים בו אגב, כן? זה שאדם יש לו ביטחון כלכלי, זה דבר חשוב, נכון? בסופו של דבר זה מה שמאגד עמים, נתאגד ונהיה חזקים, נוכל לשמור על האוצרות שלנו, נוכל לכבוש עוד מדינות, נוכל לשעבד אותם, זה היה מאז ומעולם הדבר הזה, גם בימי קדם, פעם כיבוש של מדינה אחרת, ארץ אחרת, זה היה עניין כלכלי לכל דבר, כי אתה משעבד אותם במיסים, הם צריכים לתת לך מס, כמו שאנחנו רואים את זה כבר בימי אברהם אבינו, מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, שהחמישה מלאכים, ביניהם מלך סדום, מרדו בארבעת המלאכים. אז הם עלו עליהם, כבשו אותם וכו'. אז מכל מקום, ביסוד הדאגה הפנימית השורה בקרב האדם, לבצר את מעמדיו חייו הגשמיים. נוח לאדם, נכון? יש לו מדינה, יש לו ביטחון בגבולות, יש לו מערכת תעבורה, מערכת תברואה, נכון? יש לו הכל בסדר. והרוח העליון המחיה ומאיר, נכון? הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, הוא רוח הסדר והיופי. מה זה הרוח הסדר והיופי? זה שאדם שהוא מדיני בטבע, הוא מצליח לסדר את החיים שלו במערכת חוקים, במערכת מיסים, במערכת של הרחובות מטופחים, עיר הבירה היא מלאה בכל מיני מונומנטים כאלה ובניינים ופסלים ותאורה וגנים ויש אופרה וקונצרטים ותרבות, נכון? ופילוסופיה, כל זה שייך למין מערכת כזאת של אסתטיקה חיצונית, יופי. יופי ברמה השכלית, יופי ברמה של הנוי של ה... כן. כן. אני לא נכנס להגדרות של בעל התניא, רק אמרתי את ההבדל שהרב בעל התניא מדבר ברמה הפרטית, והרב קוק עכשיו ידבר על האומות. אז בוא נשאר ברמה של הרב קוק. הוא מדבר פה על החול, בוא נדבר על חול, לא על תומה. בסדר, החול שמה... מה שמאגד אותם בסופו של דבר זה עניין כלכלי, והצד העליון שבזה זה שיש לנו איזושהי מערכת מסודרת של תרבות. יופי, כן. כן, בטח, יש ציור, יש מחול, יש מוזיקה, יש חוכמה, נכון, יש סדר, רוח הסדר והיופי, זה מערכת חוקים, חפץ העונג של החושים, יש לנו... ארמונות וגנים לטייל בהם והרבה כל מיני מונומנטים כל הרי הבירה באירופה ובכלל בכל מקום הם מלאים בכל מיני שתבות, תסתכל איזה יופי מה בנו וכו'. אז חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם. אז יש מי שמנקה את הזבל, מערכת נכון, שלוקחים, יש מערכת ביוב, יש מערכת כל מיני אוטו ששוטף את הרחובות, יפה פה, מסודר פה, נחמד פה, שתלו נטו עצים, שתלו גינות, עשו מדשאות, טוב, בסדר, שקויח עצום, שתים באגם, נכון? כשהם באים, וכשהם באיזה קיבוץ, על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אז מה מאגד אותנו? יש לנו איזשהו סדר מסוים, נכון? יש לנו את התרבות, המוזיקה היוונית, יש לנו מוזיקה פילוסופיה צרפתית, יש לנו ארמונות ורסאי, והשאנזליזה, מה? עבודה זרה ודאי, זה הרבה אסתטיקה סביב עבודה זרה, נכון? כנסיות ופסלים ושם ירחם. אז זה ודאי זה ככה. אז טוב, בסדר. אתה רואה שאנשים הולכים, טסים לאיטליה. נו, מה עשית שם? היינו מגדל פיזה. פס, מה עוד? היינו בקלוסיאום. נו, ופס, מה עוד? היינו ב... לא יודע, לא הייתי שם, כן? היינו, נכון? שכל יהיה חצום. נו, ואז ראיתם את הכל? ראינו. נו, ומה? אכלנו גם פיצה, נכון? אה? טוב, שכוייך. אז בסדר, אסתטיקה, יופי, כן? חפץ העונג של החושים. בסדר? אז אמרתי, זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות גם קונצרטים, ויכול להיות גם פילוסופיה, זה לא חושים אמנם, אבל זה סדר. זה יוצר איזשהו תרבות משותפת, נכון? יש לנו היסטוריה משותפת, ערכים מסוימים, סדר מסוים, מערכת אסתטית. זה הצד העליון. מה מאגד אותנו תכלס? הנוחות הכלכלית, נכון? בסדר. אמנם, זה עדיין, כן, אנחנו נראה שביחס לישראל זה מאוד חיצוני. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. כלומר, מה שאצלנו מאגד אותנו, זה הבקשה לקרבת אלוהים, כן? מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים, כותב הרב קוק. בזרונים, פסקה הראשונה, צימון לאלחי, הבקשה לקרבת אלוהים, הדבקות בהשם, התכונה האלוהית, במעמקי טבע נשמת האומה, זה הנקודה שהיא מאגד אותנו, וזה יופיע גם כן בנפש, זה יופיע אחר כך גם בערכים המעשיים. לפחות זה מה שאמור להופיע, אם אין איזה קלקול בדור, או חיסרון, או הסתרה, אז זה המיוחדות שלנו. הצימאון, תכף אני ארחיב ממקורות אחרים, לדעה והרגשה אלוהית בתכלית עליונותה ותארתה, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. והעידונים נובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים, והם כאם, הם המגמות האסתטיות. אני מסביר. קודם כל, נראה רגע, זה מאוד מקומות. אז העניין הזה, באיגרות א', באיגרת ממדל, הרב כותב, אני אקריא כמה משפטים, התכונה הישראלית האמיתית הקבועה בעומק הנשמה העברית, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב, זרע אברהם אוהבי. עצם החיים הישראליים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך. זה החיים שלנו. כן, אבל אצלם זה לא, זה הרבה יותר נסתר. דווקא בגלל שאנחנו עובדים את השם יתברך כאומה, אז יש לנו הרבה יותר יכולת לחשוף את התכונה הזאת. את בגילוי, כאומה. אצלם, אין להם את האמצעי הזה, ולכן זה...
תורה.
מה? אין להם גם הדרכה אלוהית ברורה, נכון? תורה, אז הם מגיעים לכל מיני דרכי הטעיה. כל מיני דתות שהם ממציאים, כל מיני... אבל זה לא... החיים שלהם לא מאוגדים סביב נקודת אהבת השם יתברך. ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוהי ישראל. כל יתר תנאי החיים, הרבים והרחבים, הפרטיים והכללים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית על ילדותנו, והיא הולכת עמנו עדי עד. זה משהו שהוא לא משתנה. שם כך אנחנו חיים, גם כן באורות הקודש. בואו נראה אם אני זוכר איפה זה. הנה, בעמוד תף למתת, הוא אומר פה שהדבקות בהשם, זאת היא התשוקה יותר טבעית לאדם. נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית, משהו בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחירשת, בצורה כוחנית. אצל האדם זה בצורה אילמת וחרשת וכוחנית. מה זה כוחנית? הכוונה עוד אמורה לצאת אל הפועל. בפועל זה רק עוד לא יצא, כן? זה רק בכוח. ישראל, תכונת האומה, לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות של הלאומיות הישראלית, כן, על פי גורלה ההיסטורי. הלאומיות הישראלית היא ביטוי של הרצון לדבקות בהשם. זה מה שאמור להיות. לכן המוסריות היא כל כך חשובה לנו ברמה הלאומית, לכן, ממשיך, אמנם בישראל, זה גם מופיע פה אגב, אני אראה לכם גם פה, באורות ישראל, פרק א', בפסקאות הראשונות, כן, חסד לאומי חטאת.
אתם להקים אומה זה חטא, לא אומרים, כי אנחנו רוצים להפיץ
לא חושב שזה נקרא חטא להקים אומה שם, אבל זה, אבל זה, מה שמניע אותם זה משהו חיצוני, התאגדות כלכלית. ביטחונית, הם מדברים על ביטחון, כלכלה, נכון? אבל זה לא הטבה לכל העולם, ועילוי כל העולם, והפצת שם השם בעולם, ו... עוד רחוק מאוד. אורות ישראל, פרק א', פסקה ב', אומר כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. אז אין להגדיר, פסקה ג', את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים, תוארים מוגבלים, כוללת את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה, את המתק ואת הנועם העליון, בכל עומק נשמתה, בכל יפת תענוגיו. הכל מיוסד על זה. זה שאנחנו, מה שגורם לנו להתענג, זה הטבה, הדבקות בהשם, התשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי, מסירות נפש, מתגלה במסירות נפש תדירית, וכו'. בסדר? גם כן, עוד פסקה הבאה, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו גרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הקיצור, זה אנחנו, זה מהות חיינו. בסדר? וזה אנחנו שונים מכל האומות. אין אדומה כזאת שהעניין שלה זה הרצון להידבק בהשם כאומה. יש יחידים אולי. אבל כאומה, זה התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה, צמאון לדעה, מה זה דעה? פה הכוונה דעת השם, להכיר את הסדרים האלוהים, את התורה, ולחיות על פיהם, והרגשה האלוהית, לחיות ברגשות עליונים של קודש, כן, צמא נפשי לאל חי, בתכלית עליונותה ותארתה, היא לא לישראל הנקודה שהחיים מורגשים בה. כלומר, אותה אנחנו מרגישים שאנחנו חיים, שאנחנו דבקים בהשם, שאנחנו עושים את הטוב, שאנחנו חושפים את נשמתנו, שאנחנו חיים על פי הסדרים האלוהים, מטיבים, אז אנחנו מרגישים חיים יותר, שאנחנו מתנהלים במוסריות, והעידונים נובעים משלמות ציור זה בכל רוחבי החיים ועומקיהם, אין המגמות האסתטיות. כלומר, מה הכוונה? הרי אנחנו משתוקקים לחיות בסדר אלוהי, לא סדר כלכלי, חיצוני. סדר אלוהי. אז זה מה שמעורר בנו, מה זה את המגמות האסתטיות? הכוונה, המגמה האסתטית שלנו זה לחיות על פי הסדר האלוהי. כל מה שהוא לא על פי הסדר האלוהי, הוא מתראית לנו כדיסרמוניה, כזיוף, נכון? כקלקול. זה לא אסתטי המעשים האלה, נכון? זה לא אסתטי הדבר הזה כי הוא נגד רצון השם. דבר אסתטי הוא דבר שהוא מבטא את הסדר הרוחני של המציאות, סדר האלוהי. אז זה יפה. הדעה הפנימית, בסדר? זה מובן העסק הזה? מובן? לא הבנת, אז תגיד. אוקיי, מצוין. טוב שאתה אומר. אז אני מסביר. אז הצימאון לדעה, אני חוזר. צימאון... אמנם בישראל, אני אחזור טיפה עוד יותר אחורה. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית בעמקי טבע נשמת האומה. כלומר, אנחנו חפצים כאומה להיות דבקים בהשם יתברך. הצימאון לדעה והרגשה האלוהית, רוצים, כן, מלא ארץ דעת השם, רוצים להשיג את הסדרים הרוחניים, לעסוק בתורה, להיות דבקים בהשם, לחיות ברגשות עליונים, לא יצרים, מה שמניע אותנו זה, כן, דאגה כלכלית, אלא צמאון לדעה אלוהית, כן. בכל דרכיך דעהו, כאומה. בתכלית עניונותה ותארתה. היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. כלומר, מתי אנחנו מרגישים שאנחנו חיים? כשאנחנו הולכים בדרך השם. גם האדם הפרטי הוא מרגיש ככה. אדם מרגיש, הוא עושה את הטוב, הוא מרגיש טוב, נכון? מרגיש שהוא עושה משהו לא טוב, הוא מרגיש ריקנות, מרגיש לא טוב, נכון? אנחנו כאומה ככה. אחרי אנחנו כל הזמן מבררים, אתם עושים לב? כל הזמן בירורים, נכון? למה בירורים? סביבה, מה בעצם מה הסדר הרצוי? מה? טוב, אנחנו יודעים מה הסדר הרצוי. הסדר של התורה. זה הסדר האלוהי. אז אנחנו, כשעושים משהו, כשהאומה, הממשלה נוקטת משהו שהוא לא הפך התורה, מרגישים מאוד צורם, מאוד דיסרמוני, נכון? כי זה לא מה שהשם ציווה. והפוך, האסתטיקה שאנחנו מנסים לחיות אותה, זה האסתטיקה הרוחנית, לא אסתטיקה חיצונית של ארמונות פאר. לא. כן, בית המקדש, ההוד זה בית המקדש, נכון? שם האסתטיקה היא באמת אסתטיקה שהיא מבטאת את הסדר הרוחני השמימי, זה דווקא דוגמה טובה. זה לא איזושהי יצירתיות של איזה אומן גדול, אלא זה בצלל שהוא... שנייה. בצלל הוא ידע לצרף אותיות שנברו עם שמיים וארץ, הוא עשה את הכל בדעת השם, נכון? פי מה שמשה הורה לו. זה דווקא דוגמה מצוינת שהחיים האסתטיים אצלנו הם גם כן ביטוי של הסדר הרוחני, של הסדר הפנימי. זה לא מנותק, זה לא אסתטיקה לשם אסתטיקה. אין לנו אסתטיקה לשם אסתטיקה. יש לנו אסתטיקה כחשיפה של הנשמה, כחשיפה של הסדר הרוחני. אומן גדול, יהודי, הוא שונה מאומן גוי. אומן גדול, יהודי, אומן גוי, ואומנות הרבה היום, פעם זה היה, קראתי בספר יודע נגן, של דניאל שליט. הוא כותב שם שפעם, באומנות הכללית אני מדבר, האומנות הייתה ביטוי של האסתטיקה באמת, של היופי. אחר כך, בשלבים מאוחרים, זה הרבה פשוט ביטוי. אני רוצה לבטא את עצמי, את המשבר שלי, את הקשיים שלי, נכון? גם היום זה ככה, נכון? לאו דווקא אסתטיקה, אולי מה שעובר עליי זה בכלל לא אסתטי. אבל חשוב לי לבטא, נכון? זה הפך גם להיות ביטוי לפעמים של יצרים, ושל אלימות, ושל דברים מאוד קשים. זה כבר הופך לאט לאט, כאילו זה כבר לא הופך, זה כבר... החלקים גדולים של האומנות הם כבר ביטוי של הנפש הבהמית ודברים מאוד קשים, מיניות ודברים מאוד מאוד. טוב, אבל ביהדות הוא כותב שם, זה אף פעם לא היה ככה. אצלנו האומנות, במיוחד המוזיקה, היא תמיד ביטוי של התוכן הפנימי העליון. נכון, יש לנו שירי קודש, שירת הלוויים, ניגונים מכוונים, יש לנו דברים שהם, בעצם אנחנו באים לבטא איזשהו סדר פנימי, איזשהו עולם מוסרי, איזשהו עולם של קודש, איזה ארגונות, איזה שאיפות עליונות, איזה תשוקה לדבקות בהשם. לא אומנות לשם האומנות. אתם מבינים מה אני אומר?
ביטוי של הקודש.
לכן, האסתטיקה של החיים אצלנו זה לחיות בסדרים אלוהים. לבטא אותם. זה יכול להתבטא גם באומנות, זה יכול להתבטא בארכיטקטורה, יכול להתבטא בכלי המקדש, יכול להתבטא בשירת הלוויים וכו'. זה לא מצד עצמה. בסדר? זה כלי נפלא, זה כלי נהדר, זה כלי עליון. כשהוא ביטוי ומרכבה לשכינה, לסדרים האלוהים. ולא מצד עצמו. מצד עצמו זה... מבינים? יפה. אז העידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רוחבי החיים והם קיים. אין המגמות האסתטיות. מה שמעדן אותנו, יש לנו שאיפה לדבקות בהשם, לצימון והרגשה אלוהית. לא שאיפה לנוחות כלכלית, לביטחון כלכלי, כמו אצל אומות העולם שזה מאגד אותם. אצלנו יש לנו שאיפה לתקן עולם לחוד שדאי. נכון? עם זו יצרתי לי, תדעתי יספרו. מה שמענג אותנו זה הדבקות בהשם. מה שאנחנו מבטאים ברמה האסתטית זה את הסדרים האלוהים, את הרעיונות האלוהים, את דעת השם. הדעה הפנימית, המכרת שבמילוי תשוקה העליונה הזאת, הכל מתמלא, ושאין שום דבר מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת, הכרה הזאת, עניין מיוחד, ישראל מונח בטבע אומה, מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים, הולכת ומתחברת ומתברת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. אני מסביר. זאת אומרת, כתוב בחז"ל, הרמב״ם נורא מתלהב מזה, בשמונה פרקים. הוא אומר, תראה, חז"ל אמרו במסכת אבות, בכמה מילים ספורות, חמש מילים, מה שפילוסופים גדולים לא הצליחו לבטא, בכל מיני ספרים עבי קרס. מה הם אמרו? כל מעשיך יהיו לשם שמיים, נכון? אז אנחנו אומה שחיה ככה, שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז הוא, אני חוזר, תראו, עכשיו תראו שזה, אני חוזר למשפט שלו. המדעה הפנימית, המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו, של הבקשה לקרבת אלוהים, של דבקות בהשם, הכל מתמלא. מה זאת אומרת הכל מתמלא? כל החיים מקבלים תוכן, מקבלים משמעות, מקבלים ערך. שום מערכת ציבורית או פרטית, אין לה ערך אם היא לא מבטאת את הדבקות בהשם, את החיים על פי הסדרים האלוהים. הכל מתמלא, כל המגמות, שאין שום דבר מכל מגמות החיים, וידוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך תכונת עולמי עולמים זאת. כל מה שאנחנו עושים כאומה, היא, הוא בא, אמור להיות, כן? מתוך הרצון לדבקות בהשם. לא סתם. למה זה? סתם. למה הקמת את הבתי קולנוע האלה פה? סתם. הרוויח כסף, נכון? צורם, נכון? לא נשמע טוב, נכון? אולי תקים משהו, איזה מפעל שהוא ירומם את האומה, נכון? לא יחליש אותנו, מה? ברמה התרבותית, אתה עושה כל דבר כזה, אנחנו כאומה שואלים את עצמנו, למה? מה המטרה? מה יועיל? מה יאיר יותר את אור השם בעולם? יקדש את שמו? מה הוא לא מוסרי? מה הוא כן מוסרי? מה הוא חילול השם? מה לא חילול השם? נכון? אנחנו, הכל זה, כל מערכת הצבא צריך להיות מוסרי, הכלכלה צריכה להיות מוסרית, הפוליטיקה צריכה להיות בנקניות כפיים, מוסרית, כמו מלכות השם של דוד המלך, נכון? הכל צריך להתמלא מהנקודה הזאת של הרצון כאומה, להיות בדבקות בהשם, התרבות, האומנות, הכל. הכרה זו עניין מיוחד לישראל. מונח בטבע אומה, מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים. כל אחד מבין את זה. שעם ישראל, עם השם. כן, אנחנו אברהם, יצחק ויעקב כאומה. צריכים לבטא את הנשמה העליונה שלנו כאומה. והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. מה זה בהכרה פנימית? מתגלה בהכרה פנימית, אבל לאו דווקא מילולית. כן, גם ההמון הוא מבין את זה. ראינו את זה עכשיו בקרבות, במלחמה הנוכחית. אנשים הולכים להילחם. למה אתה הולך להילחם? מה זה? הוא בהכרה פנימית, הוא מבין שהוא נלחם על אור השם בעולם, אתם מבינים? על המוסר של האומה הישראלית. ולא רק ביטוי כזה של אין לנו ארץ אחרת, אלא אנחנו נלחמים על קידוש השם בעולם, שאור השם יופיע, שנצח ישראל יופיע, נכון? שהם באים במסירות נפש עליונה לדבר הזה, זה הכרה פנימית, בלי אנשים ברור להם. אפילו להמוני עונים, והולכת מתחברת, מתבררת, לסגולי הסגולות בכל דור ודור. גדולי הדור, הצדיקים העליונים, אצלהם המגמה הזאת היא מבוררת. אצל הרב קוק, הוא כתב את זה בהרבה מקורות, הרבה מקומות. כל ספר אורות בנוי על הנקודה הזאת בדיוק. בסדר? זו פסקה מאוד מרכזית פה בספר הזה. בסדר? מה הנקודה, במה אנחנו שונים, מה החידוש של האומה הישראלית? זו פסקה שהיא מופיעה בעוד כל מיני וריאציות פה בתוך הספר, הרעיון הזה. חלק הראתי לכם. העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים, כן, כמו שהרמח"ל כותב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, נכון? כן, שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו, נכון? קודם כל, מה דוחף את כל המעשים שלך? של מה אתה קם בבוקר? האדם לא נברא אלא להתענג על השם, נכון? אז אתה אומר פה, אותו, אז הרב קוקו כתב מסילת ישרים לאומה. האומה הזאת לא נבראה אלא מה? להתענג על השם, דבק בהשם, להאיר את אור השם בארץ, זה התכונה שלה, בזה היא שונה מהגויים. אנחנו לא מטרה שלנו לנצח את האירוויזיון, נכון? או את האולימפיאדה. לא בשביל זה באנו לעולם, זה לא השליחות שלנו, נכון? מה השליחות שלנו? להאיר את אור השם בעולם. שזה הגויים כל כך זקוקים לנו. לימי אותה מוסר, הנהגה אלוהית, הנהגה ישרה, מידות טובות, תורה ששייכת אליהם, שבע מצוות בני נוח. הם לא אמורים ללמוד, הלכות, אני יודע מה, כלאיים ושעת נז, בסדר? וראשית הגז. זה לא שייך אליהם, זה לא עניין שלהם. עניין שלהם זה מוסר של שבע מצוות בני נוח, ולקבל דוגמה שאפשר מהאומה הישראלית. אם אנחנו מושפעים מהם, אנחנו גם מנמיכים אותם, כי אין להם לאן להתרומם, לאן לשאוף. אנחנו צריכים להיות דוגמה, קודם כל. בסדר? אז העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, מביאה למדרגת המעולם, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות. חושל משיח הולך ופועל את השלמה, צביון זה עד את קץ השלמה. אני מסביר. העניין האלוהי, זה ביטוי ספר כוזרי, בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, אולי זה בתור כל ערך החיים, אבל גם בתוך זה מתאים. בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, העניין האלוהי הוא מה שאמור להתגלות דרכנו. אז זה התוכן של החיים שלנו, בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית, מה שמחיה את ההיסטוריה הלאומית, מה שדוחף את כל המאורעות של ההיסטוריה, זה העניין האלוהי, שמופיע דרכנו. הרשמים האלוהים ש... מופיעים דרך האומה לעולם, שמתעברים בה ונולדים דרכה ומאירים את ההיסטוריה, מחיה את ההיסטוריה הלאומית, זה הלשד, זה ניצוץ החיים, הלחלוכית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, יש במקור זה המסתגלה בכישרון של יצירת הנבואה ובחיר בניה, בשמונה קבצים, אבל גם המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה ובחיר בניה, כלומר, המקום שאתה מוצא את הכישרון הישראלי בצורה הכי פנומנלית זה הנביאים, כי הם חושפים את הבקשה של האומה לקרבת אלוהים, בעצם חייהם, הם שמה, זה הם חושבים את הכישרון בצורה הכי עליונה. המביאה, כמו שבספר הכוזרי הוא רוצה להוכיח למלך כוזר שיש מין נוסף, כן, מין נוסף. זאת אומרת, יש דומם. מעליו זה צומח, אתה מסכים שזה לא אותן תכונות? מסכים. אחרי זה חי, מסכים שזה, יש לה הליכה, נכון? יש תנועה, יש חושים, זה לא צומח, אתה צודק. יש אחר כך אדם, נכון? נכון, אתה צודק, בעל שכל, נכון, בחירה חופשית, שכוח. ומה מעל? זה אומר לו, מלך כוזר, הפילוסופים הגדולים, הוא אומר לו, זה לא מעל, זה אותו דבר, חכמים, נכון? אז אין מעל. הוא אומר לו, ואם יש אדם שיכנס באש, ולא יקרה לו כלום, וימות, הוא ידע מתי הוא מת, נכון? ולא יוכל, ולא ישתה, ולא ישן, ו... תן לו כשם כל מיני תכונות של משה, אז אומר, לא, זה מין חמישי, זה משהו אחר. זה כבר בחינה אחרת. אז אומר, זה היה משה. אז אני לא מבין את רבי יהודה לוי. באת להגיד שיש מין חמישי, הדגמת במשה. מה עשינו בזה, נכון? משה, אז תגיד, יש משה. משה היה משהו אחר, נכון? לא אכל, לא שתה, לא ישן, 40 יום, למד תורה, נכון? ידע מתי הוא הולך למות. בגיל 120, לא נס לאכול, לא קטע עינו. משהו אחר לגמרי, נכון? תגיד משה, מה? יפה מאוד. משה פשוט, הוא חשף בצורה הכי פנומנלית את הכישרון שיש בכל אחד מאיתנו. כאומה יש לנו את הכישרון הזה. אנחנו מין חמישי. בסדר? אומה שהיא דבקה בהשם. הנביא הוא פשוט חשף את זה בצורה הכי מדהימה. ברור הנקודה הזאת? אז הנבואה, אז מתגלה בכישרון של יצירת הנבואה, בחירי בניה, נביאה למדרגת עם עולם, עם הנצח, כן, האומה הישראלית היא לנצח פה, כי יש לנו שליחות נצחית, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, לעתיד לבוא זה יתגלה. אנושות היא תודה לאומה הישראלית. הוא העצם הישראלי, זה העניין, זה הנקודה, שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות. כל הגילויים, זה הנקודה, זה נובע מהעצם הישראלי, מהמהות הישראלית, מנשמת האומה, הבקשה לקרבת אלוהים, השליחות הנצחית הזאת של נשמת האומה, מהדבקות הישראלית הזאת, שתאריו מתגלים בכל... העצם הכוונה העצמיות הישראלית, המהות האלוהית של האומה הישראלית, אנחנו שונים מכל האומות. האומות בכלל לא מתקרבים לזה. הם מתאגדים, הם כאומה בגלל נוחות כלכלית. אצלנו מה שמאגד אותנו זה להופיע את הנצח בהווה, להאיר את אור השם בארץ, להיטיב לעולם בערכים מוסריים, אלוהיים, נצחיים. אז שתארה מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה את קץ הישלמה. כלומר, מה זה רוחו של משיח? זה הדינמיות האלוהית שדוחפת את כל ההיסטוריה. ככה מובא במילון הראייה. כן, הרב ציודה ככה היה מסביר. רוחו של משיח זה דוחף. יש משהו שהוא דוחף עד את קץ השלמה. מה זה את קץ? קץ זה מלשון יקיצה. עד שיתעוררו כל הכוחות הישראלים, בצורה שלמה, אז הדחיפה הזאת היא הולכת ומגלה את נשמת האומה בארץ בכל מערכות החיים. זה הנקודה. ברור הנקודה הזאת? ברור העסק? שאלות, טענות, מענות? ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. שורות טובות.